שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי. לאחרונה נכנס המונח NFT בסערה לחיינו. עיקר השיח עליו הוא סביב היותו סוג של מטבע דיגיטלי או הדור החדש של ההשקעות. אבל זה לא רק זה. לאחרונה גם מותגים וחברות הבינו את הפוטנציאל השיווקי של המוצר המרתק הזה, אם בכלל אפשר לקרוא לדבר הלא מוחשי הזה מוצר. אז מה זה בדיוק NFT? ומדוע מותגים גדולים בעולם כמו אדידס ואלפה רומאו מתחילים לעשות בו שימוש? בדיוק בגלל זה, אני שמח לארח כאן היום את מאיה ויהודה דביר. שלום לכם.
חבר'ה,
גם זוג בחיים, גם יוצרי מותג הקומיקס One of Those Days, שכבשו את העולם. עוד שנייה, מדברו על המספרים, אתם תתעלפו. וכבר מסיימים את היד הבא, בניית קהילת ה-NFT הפרטית משלהם. אז ברוכים הבאים, מאיה ויהודה, מה שלומכם?
תודה רבה.
וואי, איך ממשיכים אחרי פרזנטציה כזו?
איזה פתיח, אה?
כן, ממש.
אתה בטוח שדיברת עלינו?
כן, דיברתי עליכם, ומי שלא מכיר אתכם עוד שנייה ייכנס, אתה כבר צריך להגיד להם מה להסתכל באינסטוש, ואיך לראות, כבר תעבוד בזה, תעבדו בזה עוד שנייה, תתן לכם את המקום. אז המתח פה בסיו, זרקנו לחלל האוויר מונח שכל אחד שמע עליו, כולל אמא שלי אומרת לי מה זה NFT, ולמרות זאת הוא עדיין סוג של תעלומה, במיוחד לא תמיד ברור הקשר שלו לעולם השיווק. אז כדי להפיק טיפה את המתח, נגיד שהחיבור של NFT לעולם השיווק הוא באפשרות לקחת את נושא הקהילה שתופס מאוד תאוצה, עוד שלב אחד קדימה, וכדי להבין מה ואיך המאזינים יצטרכו לחכות עוד טיפה, כי כמו בכל פרק אנחנו מתחילים בשיחה אישית. אני בטוח שהרבה מאזינים, חלק מכירים אתכם, אולי חלק לא, יסתמכו לשמוע, אז תרגישו חופשי, לדבר. מאיה ויהודה, בבקשה.
הבמה שלנו, מאיה.
הבמה שלנו, מאיה. אהבתי את ההתחלה.
אריאל ואיתן, הילדים שלנו, אם אתם שומעים את זה בגיל 18, כל הכבוד.
היה קשה בדרך, אתה אומר.
כן.
אז אנחנו יהודה ומאיה, זוג מאיירים, אמני קומיקס, יוצרי תוכן.
מבית אלפא.
מבית אלפא, התחלנו בתל אביב.
ליד נהלל, נכון?
בקצה השני של העמק. אנחנו יוצרי קומיקס, שמאוד פופולרי, הכי פופולרי בעולם, אני מעיזה להגיד, ברשת החברתית, קוראים לו One of Those Days. יש לנו קהילה של מעל 9 מיליון עוקבים, ברשתות החברתיות בכלל. העמוד המרכזי של יהודה, זה שלנו בעצם, העמוד המרכזי של התוכן שלנו, זה עמוד אינסטגרם של יהודה, של 5.6 מיליון. זה עמוד אינסטגרם השני בגודלו בארץ, אחרי גל גדות.
כמה שנים?
6 שנים כבר כמעט, וואו.
דינוזאורים.
ממש. ברשת חברתי זה באמת דינוזאורים. אז כן, והקומיקס שלנו בעצם עוסק על חיי, זה התחיל מחיי הזוגיות שלנו, שהיינו עוד זוג רווקים ללא ילדים. ובעצם מלווה את החיים שלנו בצורה הומוריסטית מאוד מאוד מזוהה. אנחנו מציירים על רגעים שקורים בחיי היום-יום, לא איזה משהו באינסטגרם, זה, לא יודעת, ברשתות חברתיות תמיד מציגים את הרגע הכי פוטוגני בזוגיות.
נכון.
אנחנו ההפך הגמור. אנחנו מציירים את כל הפשלות והפדיחות והצחוקים והסבל, פשוט עושים את זה, מנגישים את זה בעזרת הומור.
יפה, כן. בעידן האותנטיות זה עובד. אנחנו יודעים שאנשים לא רוצים, רוצים קצת דמג', רוצים טבעי,
כן.
רוצים פחות מלוקק ונקי.
לגמרי.
תשמעו, אז... שני אומנים, בני זוג והורים צעירים, שבונים אימפריה עם גדודי מעריצים, לא טריוויאלי. מי נהיה פה אחראי לשיווק? בוא נראה. מאיה. אתה המוצר, מה שנקרא, אתה הפרודקט והיא המרקטינג.
תשמע, להיות מאייר או להיות אמן זה דבר יפה, אבל אם אתה לא יודע למכור את היצירה שלך, לפחות תמצא מישהו שיודע למכור את הדברים בשבילך. אחרת אתה תחכה לרגע שאתה תמות, ואז מישהו יעשה על זה כסף.
לגמרי. אז מצאת.
כן, מצאתי.
איזה יופי.
ומאיה, תשמעו, מאיה מעבר לזה שיש את עסקים מאוד מאוד טובה, אז היא גם אמנית. מאוד 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 טובה. היא קצת מצטנעת, אז אני האמא הפולניה.
תעשו אחד על השני.
כן.
ממש, ממש.
נכון? את הכי טובה שיש.
איך הוא אוהב להרים לי, איך הוא אוהב להרים לי, אין, הוא חי בשביל
זה. הוא חוזר איתך הביתה.
כן, אני חייב.
וואי, וואי.
תקשיבו, היא לא אמנית טובה, העסק שלנו בכשלים. אני חוטף איזה בראש אחרי זה, בנך הביתה. אז היא טובה.
יפה.
לא, האמת היא שכן, היא באמת אמנית טובה, והיא באמת גילינו בעצמנו את החוש העסקי, כי הבנו שבאמת בעולם הזה של אמנות, אם אתה לא תעשה את זה בעצמך, אתה יכול להישאר בדור הילד שמצייר דברים יפים ושמים את זה על המקרר בבית.
כן, מה שנקרא, עשית ולא אמרת ולא יודעים לא עשית.
אני אומרת, מהחוויה שלנו באמת, למזלנו, אני לא, בדרך כלל זה כאילו משהו רע שזה מגיע בבום, אבל הנגלה הראשונה, אני קוראת לה, הדחיפה הראשונה של עוקבים, מגיעה ממש בבום, כי פרסמו אותנו בפלטפורמה שנקראת בורד פנדה, תוך שבוע הגענו לחצי מיליון עוקבים, ואז אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, מה אני עושה עם כל הדבר הזה?
איך מנהלים את כל היופי הזה?
בדיוק, אבל בגלל שהגיע הבום, דווקא זה מה שלימד אותנו, לייצר איזשהו משהו שעובד. הבנו בשלב מאוד מאוד מוקדם, למזלנו, שהקהילה שלנו היא הדבר החזק במותג שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות אמני על, יש המון אמנים מדהימים בעולם, אבל אתה לא מכיר אותם. כי אין להם קהילה שתעמוד מאחוריהם ותגיד לעולם, היי, הם קיימים, הם שווים.
זה אקס פקטור משמעותי.
ממש, ממש. והקהילה שלנו היא הכוח שלנו, אז ככה נבנה באמת המודל העסקי של, של כל הברנד שלנו. הקהילה הייתה, אנחנו פשוט הקשבנו, שאלנו אותם מה אתם, יותר נכון, הם התחילו מלהגיד לנו, ואז המשכנו בלשאול. הם שאלו אותנו, יש לכם פרינטים? יש לכם ספרים? יש, אפשר ללמוד, אתם עושים הרצאות, סדנאות, עשינו קורס אונליין. זאת אומרת, כל דבר שבעצם היינו צריכים לעשות, זה רק להקשיב. לתת להם לבקש, ואנחנו מנסים...
להקשיב זה המון. אז בואו נתחיל רגע לעשות קצת סדר למאזינים. מה זה בכלל NFT?
NFT במילים פשוטות שבטח רואים שכתוב בכל מקום, זה אסימון, אסימון שלא ניתן להחליפו, non-fungible token, אני לא יודעת איך לתרגם את זה אפילו לעברית.
זה תרגום
של... בדיוק, אסימון שלא ניתן...
NFT נשמע טוב, השלם טוב יותר מסכום חלקיו.
כמו ICQ, אף אחד לא יודע מה זה אומר.
באנגלית זה non-fungible token, בעברית אסימון שלא ניתן להחליף או לשכפל. במילים פשוטות למי שלא יודע מה זה NFT, וזה מה שבאמת...
זה
מה שקנה אותנו להיכנס לעולם הזה, כי כמו שאמרנו, התחלנו מזה שהחלק החזק במותג שלנו זה הקהילה שלנו. אז ה-NFT זו טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לנו כאמנים דיגיטליים להגדיר, ממש לדקור יצירה דיגיטלית ולהגדיר אותה כיצירת מקור. לא נשמע דבר כזה מעולם לפני כן. זאת אומרת, אם עכשיו אתה היית רוצה להחזיק ביצירת אמנות מקורית ואיכותית של ון גוך, רוי ליכטנשטיין, היית הולך לאיזה מוזיאון, אוקשן, היית שם איזה ביט.
מיליונים.
בדיוק, וקונה, זה אומר עליך משהו, זה סמל סטטוס, אתה צריך להיות עשיר, אתה צריך להיות מקושר לקהילה מסוימת, לאנשים הפשוטים כמונו אין יכולת להחזיק יצירות אמנות מקוריות. ופה ה-NFT פותר לנו את, את העניין, כי לנו יש קהילה מאוד גדולה שאנחנו יודעים ומודים לה כל יום ביומו בחיינו מאז שהתחלנו את זה, על זה שאנחנו כאן בזכותה. אז מה יכול להיות יותר מדהים מזה, משאני עכשיו, אני ויהודה יכולים לשבת ולייצר מוצר שהם היום יכולים לקנות בכסף.
יש להם זכויות עליו בעצם דיגיטליות?
הם יכולים היום לקנות אותו במחיר שווה לכל כיס.
אפורדבל.
בדיוק, ועוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא יודעת, עוד 10 שנים, אנחנו נעשה איזה פרויקט מאוד גדול, זה יכול להיות שווה מיליונים בשבילם. אז אנחנו יכולים לשנות לעשרות אלפי אנשים את החיים, זה מדהים, התפיסה.
העובדה שבעצם יכולים להיות בבעלות של עבודה שלנו, זה משהו שתמיד כל מעריץ רוצה כשהוא קונה מוצר של מישהו שהוא מעריץ. לצורך העניין, כשאנחנו הוצאנו את הפרינטים, אנשים קנו את זה כי הם רצו את הציור שלנו בדרך כלשהי. כשהוצאנו את הספר, אמרו, אוקיי, עכשיו יש כמה ספרים. וכשאז אריאל נולדה, הוצאנו ליין...
הבת הגדולה שלה.
כן, הבת הגדולה שלה נולדה, אז עשינו סדרה של 50 פרינטים, של הציור הראשון שבו אריאל מופיע, וזה ממוספר, ורק 50 אנשים מכל העולם.
כמו איזה ליטוגרפיה של פעם.
בדיוק. כל האנשים מכל העולם, כל המרצים שלנו מכל העולם, רק 50 מהם יכולים לזכות בדבר הזה. זאת אומרת, רק 50 ניסו לתפוס את הפרינט. כשבאנו ואמרנו שיש להם, גילינו את הטכנולוגיה שבה הם לא קונים מוצר פיזי, הם מקבלים ממש את הבעלות על אחד האיורים שלנו, הם אמרו,
הם היו בהלם.
הם היו בהלם, גם אנחנו.
אנחנו היינו בהלם.
זה בעצם מתחיל להבין את הגזרה, בעצם נוצר פה בעצם out of the blue.
לגמרי.
בעצם תחום שלא היה קיים.
מוצר, מוצר חדש.
מתוך צורך.
כי זה כמו שאתה אוהב ללבוש, לא יודע, אני אוהב ללבוש נייק לצורך העניין. ואני יודע שנייק מייצרים רק נעליים. ויום אחד הם באים ואומרים, עכשיו אנחנו עושים גם כובע. מה? אתם עושים, אני יכול גם לשים כובע על הראש של נייק?
הרחבת להם בעצם את החוויות.
בדיוק, אז כאן אתה נכנס לעולם חדש לגמרי של מוצרים.
אוקיי, אז הבנו מה זה NFT, אנחנו נדבר על זה עוד, אבל למרות ההסבר המשכנע, אני בטוח שיש מאזינים שעדיין יפקפקו במוצר הזה, להגיד שמדובר על בועה, שעומדת להתפוצץ בכל רגע, נכון? ואפילו יזכירו שמי שקנה את ה-NFT של הציוץ הראשון בטוויטר, כבר הפסיד עליו כסף. מה יש לכם להגיד לספקנים?
זה לא בדיוק הפסיד על זה כסף, כי הוא קנה מוצר. אז להפסיד עליו זה רק אם הוא נסה למכור וקבל...
אתה אומר ברגע המימוש.
בדיוק, כי כשאני קונה נעל של נייק...
אתה לא מפסיד עד שאתה לא...
אני לא מפסיד, כי קניתי נעל, יש לי מה לדרוך. אתה מבין? אז להפסיד את הדבר הזה זה רק אם הוא נסה למכור ולא יתקבל יותר מהערך שעליו הוא שילם.
כרגע הוא לא מכר אותו, פשוט הציעו לו מחיר נמוך, אבל עוד לא מכר אותו, זאת אומרת שיכול להיות שינוי בעוד כמה חודשים. עכשיו הנה, טוויטר נקנתה, יכול להיות שהציור הזה פתאום יעלה את שוויו, הציוץ בדיוק, יעלה את
אלקו. אם אילון מסק החליט להישאר בעסקה.
בדיוק, נכון, עכשיו זהו, בדק את זה.
חשבונות מפוברקים, כל מיני עניינים. נראה לי הוא התחרט, אז הוא עכשיו מחפש סיבה לרדת מהדבר הזה.
מה גם שאני מזכירה לכולם שאנחנו פה, אני לא כל כך מתיימרת להבין בכל הפרויקטים שנמצאים כרגע בספייס, אבל אנחנו יכולים להגיד על עצמנו שאנחנו אמנים, זה בוורידים שלנו. אנחנו ממשיכים ליצור, אנחנו יוצרים כבר המון שנים, זה לא משהו שהתחיל באינסטגרם, זה התחיל הרבה הרבה לפני. יהודה תמיד אומר, שואלים, מה אתה עושה? בשנייה, תצא רגע, זה לא בשנייה, לקח לי 33 שנים להגיע לרמה שאני יכול, אז זה לא משהו
שאני עושה. לא, זה מרקט פלס 23.
לגמרי. סליחה, חשפתי את הגיל, אוי.
רגע, בכמה אתה, יהודה?
יש לי 15 שנות ניסיון ואני בן 9.
וכמה ילדים אמרת?
שניים.
שניים, כן. הבנתי. שהם בני שנה.
שנה ושנתיים, שנה ושלוש. כן. בכל אופן, אז מה שבאתי להגיד זה שגם אם אתה, דרך אגב, זה לכל מתענייני התחום, גם אם אתם היום קונים יצירה, איזשהו NFT שאתה מרגיש, אוי, אני עכשיו הערך שלו נורא נמוך, הפסדתי. לא הפסדת, אם מכרת, אם אתה עושה את זה בשביל המסחר, ומכרת בפחות ממה שקנית, אתה יכול להגדיר את זה כהפסד. אבל תשמור את זה, ולך תדע מה יקרה.
הבן שלי צייר איזה פוקימון קטן שלי, יש לנו 4 ילדים, בן 17, איתי, מכר אותו לאיזה מישהי יפנית באיזה 200 דולר, פתאום אני רואה נכנס בפייפל, אמרו לו, מה זה?
גדול.
הוא אומר לי, ישבתי, עשיתי קצת פוקימון, והיא רצתה על הזכות שלה זה, ומכרתי לה את זה.
מדהים.
שאתה שיהיה ילד.
מדהים. אתה מבין? לשם זה הולך, לשם זה הולך. הילדים שלנו הולכים להיות יותר עשירים מאיתנו, בגלל שהם יודעים טכנולוגיה.
ופתאום אמנות, שתמיד הייתה נתפסת.
זה בכלל מגיע.
כאילו לא מרוויחים עליה מיוסרת.
תקשיב טוב.
רק מתי מעט מגיעים לעילה.
הילדה שלנו בגן, שואלים אותה מה ההורים שלכם עושים, שואלים את שאר הילדים, אבא שלי מנהל, אבא ואמא שלי מאירים.
מציירים.
הם מציירים אותנו, אותי וטיטני, מציירים אותנו.
איזה קטע, יפה. אז באמת, רק להבין באמת, מותגים כבר גדולים התחילו לעשות שימוש, התחלנו להזכיר את זה בפתיח.
נכון.
מאזינו עכשיו לא מעט אנשי שיווק, סמנכלים, מנכלים, איך הם יכולים לעשות שימוש בזה?
אני חושבת שמה שמאוד מאוד נהיה חזק ברשתות החברתיות, עוד פעם, אנחנו הבנו את זה בשלב מאוד מוקדם למזלנו, ואני במותגים מתחילים להפנים את הדבר הזה,
שקהילה,
קהילה זה דבר מאוד 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 חשוב, שאתה רוצה לקנות, כי הקהל נהיה יותר ויותר לא טוב. אני עצוב לי להגיד, אבל אנחנו, הקהל שלכם לא טיפש.
מאוד.
הוא יודע להבין מתי אתם שמים לו פרסומת in your face ומתי אתה מביא לו ערך. אתה לא יכול לעבוד עליו, בייחוד הקהל הישראלי, באמת, פו, 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 אנחנו קהל שלא עושה חשבון לאף אחד. אם אנחנו חושבים שאנחנו אומרים, אז אתה לא יכול לעבוד עליהם. אין דבר כזה, אתה צריך להיות אותנטי. וכשיש לך קהילה שאתה נותן לה קודם ערך, אתה הופך אותה לחזקה, היא נאמנה מסיבה מסוימת, כי אתה נותן לה משהו לפני שאתה מבקש, תשלמו לי משהו. ולברנדים זה משהו נורא נורא, שהוא לפעמים מאוד קשה, כי אתה בהגדרה מוצר מסחרי.
אני מוכר, אנחנו סחר, אנחנו במרקטפלייס.
בדיוק, אז איך אני עכשיו מושך קהל? אז אתה צריך לתת להם קודם ערך, מה המוצר שלך יכול לתת להם? קודם ערך, ואז תגיד...
פונקציונלי, רגשי, או גם וגם?
גם וגם. חד משמעית. דרך אגב, אנחנו מאוד בעד הרגש לפני הפונקציונליות, לגמרי, כי בסוף זה צריך לגעת לי איפשהו. אז כשאתה, אז אתה יכול גם לעשות את זה לעצמך, אתה מבין שהספייס יכול לשרת אותך כדי לייצר לך את הקהיל, נניח סתם, אני מותג מאוד גדול, נניח ניקח את נייק. אני רוצה לאגד במקום את הקהילה.
דרך אגב, אנחנו לא פרסמים את נייק, אנחנו רק אומרים את השם הזה, אבל אם נייק שומעים אותנו.
כן, אז אפשר לתת חסות.
כן, בטח.
בדיוק.
0506.
לא, אבל באמת, אם אתה מותג, כמו נייק, שאתה רוצה עכשיו לפרסם איזשהו מוצר חדש, אז זה מאוד נוח שיש לך קהילה לפנות אליה. עכשיו, קהילה לפנות זה לא, פעם היו מפרסמים מודעה בעיתון, ועוד מודעה בשלט חוצות, ועוד מודעה בטלוויזיה.
ובסופרבול באיזה חצי מיליון דולר, כל ספוט.
וזה, אתה לא יודע אם זה בכלל משתלם לך כל הדבר הזה. once יש לך קהילה שנמצאת איתך ועוקבת אחריך, ויודעת שהיא תקבל ממך ערך, לא משנה מה, היא תהיה שם בשבילך, היא תהיה נאמנה בשבילך.
אז יש לך יכולת בעצם להעביר את כל הוויליוס שלך, את הערכים, את הוויירמנט של המותג, בצורה קצת אחרת.
הם גם מאוד שמחים לראות את ההתפתחות שלך, כי הם מרגישים חלק מההתפתחות שזה גם מה שלמעשה זה מה שהם. הם גרמו ליהודה ומאיה להפוך להיות מה שיהודה ומה היה היום. בלעדיהם אנחנו יודעים
לצייר. אתה אנייבלר בעצם, אתם בניתם אותי. זה לא אני.
דרך אגב, ה-Web3 נותן הזדמנות מדהימה.
היא מנצחת אותך דרך אגב.
אני יודע.
ה-Web3 נותן... הווב 3, סליחה.
את מעולה, את מעולה.
תודה. הווב 3 נותן הזדמנות מדהימה לייצר כאלה קשרים שהם הרבה יותר עמוקים מאשר האופציות שיש לך לעשות בווב 2 או בכלל בעולם הישן בשיווק. מה הכוונה? אתה יכול ממש להכניס את הקהילה להיות חלק משמעותי מהכלכלה שלך. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר, כשאתה פותח פרויקט, אתה יכול להגדיר ש-X הכנסות מזה הולך לקהילה, לארנק של הקהילה. אתה יכול לצייר, זה כמו מניה לכל דבר.
וגם הכל חשוף.
הכל חשוף, אתה לא יכול לעבוד על אף אחד. חלק מהתהליך איתך, יהודה לא סתם אמר, אתה לא עובד עליהם שהם בבנייה, הם באמת חלק מבניית המותג. אתה מתקשר איתם, אתה שואל אותם מה לעשות, זה מדהים לדעתי.
ברגע שגם כל עולם ה-NFT הזה, יש אנשים שמסתכלים עליו כלקבל בעלות על יצירה מסוימת, ויש אנשים שמסתכלים מהצד היותר עסקי והפן ההשקעתי, כמו מניה. שאומרים, אני עכשיו אקנה את ה-NFT
שלי. אני שם עליה שאת השיטונים שלי, ואני מקווה שזה מחר יסיל.
הם התפוצצו, יעשו מהם סרט בהוליווד, ועכשיו המניה הזאת הולכת להתפוצץ עוד יותר. אז עכשיו אם חברה, שוב פעם, כמו נייק, שאנחנו לא מספנסרים, אבל אם רוצים, אנחנו פתוחים לכל הצעה, באה ואומרת הקהל שלהם, תקשיבו, אנחנו יוצאים עם קולקציית NFT, אנשים יכולים להגיד, יש לי את האפשרות עכשיו לקנות מניה של נייק, ועכשיו עם נייק,
זה פתאום נגיש גם לי.
בדיוק, לכל הבן אדם הפשוט, אני לא צריך עכשיו לסחור בבורסה ולחפש מניות, הם עכשיו מקנים לי זה
בצורה יותר קלה. בוא נחליף את המותג מעכשיו, אקסו אקסו. אני רוצה לקנות מניה של אקסו אקסו, זה הפרויקט שלנו.
יפה, מכיר את המותג.
כן,
אחלה מותג. אז בוא נדבר על זה רגע שנייה. אז עכשיו יהודה, חשבנו קצת מה זה NFT ואיך הוא יכול לשמש ככלי שיווקי. בואו נדבר דוגמה על קולקציה שלכם, על חברות מסחריות שיכולות להשתלב בדוגמאות שעשיתם, שתרגישי חופשי לשתף. הקהילה שלנו. לפני שהצטרפה אליכם.
הפרויקט שלנו קוראים לו XOXO, זה פרויקט שבעצם מבוסס, פרויקט שהולך להכיל 10,101 יחידות, והוא מבוסס בעצם על הדמויות שלנו מהקומיקס שכולם מכירים ב-One of Those Days, ברשת. בעצם מה שרואים זה זוג מתנשק, שהזוג הזה זה יהודה ומאיה בדמויות, וגם אם אתה לא מכיר את One of Those Days ואת הדמויות האלה, הם עדיין מסמלים לך לשיקה בין גבר לאישה.
ממלא וריאציות?
כן. זהו, ועל הזוג הזה שזה מסמל, הנשיקה מסמלת רגע מאוד אינטימי, זה בעצם אהבה, כי אתה לא תתנשק עם בן אדם זר ברחוב, ועל הזוג הזה אנחנו מלבישים המון 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 קונספטים. לדוגמה, זוג מתנשק של אש, זוג מתנשק של קרח. וואנס אתה עושה מיקס, אם אתה עושה מיקס בין שני הקונספטים האלה, אש וקרח מתנשקים, מה זה אומר? זה אומר שהאש תמיס את הקרח, או שהקרח יחבא את האש.
יש פה סיפור בתוך הסיפור.
לגמרי, מה זה אומר? מה זה אומר על זוגיות בעולם האמיתי? זה אומר שאנחנו תמיד נצטרך להקריב משהו מעצמנו כדי להיות עם עוד בן אדם חוץ מעצמנו. זאת אומרת, כל מי שמחזיק...
מה אנחנו נשרפים? איפה אנחנו תומכים?
לגמרי. כל מי שמחזיק יחידה...
מדברות שכבות בעצם.
כן, כל מי שמחזיק יחידה ב-XOXO, זה בעצם לא מחזיק רק יצירת אומנות שמבוצעת באמת, סליחה, על הביטוי בנזונה. זה באמת, זה יצירה... סליחה, כן, לא יודעת אם...
לא, מותר, מותר.
מותר, זהו.
באנגלית זה מותר, אתה יודעת,
אלא זה גם... הוא מחזיק בסיפור, הוא מחזיק באיזושהי פילוסופיה על זוגיות, זה מקסים. עכשיו, לשאלתך, איך ברנדים יכולים להשתלב על דבר כזה, בגלל שיש לנו כל כך הרבה קונספטים, כל כך הרבה, וכל כך הרבה, זה מגיע, אנחנו באמת תוקפים זוגיות מכל כיוון, בצורה ביקורתית, צורה הומוריסטית, צורה, נניח, לא יודעת, חברה טכנולוגית תרצה לפרסם אצלנו איזשהו, לא יודעת, איזה...
גאדג'ט מסוים.
גאדג'ט מסוים. יהיה מאוד קל למצוא דמויות שמזדהות עם העולם. יש לנו נניח רובוטים שמדברים עם העולם העתידני, יש לנו...
עולם הקולינריה, חברות קולינריה.
עולם הקולינריה,
יש לנו... פיתחתם סגמנטציה בעצם של לקוחות, נקרא להם מהוורטיקלים השונים, ולהם אתם יודעים לבנות עולמות תוכן רלוונטיים?
לגמרי, בנינו עולם תוכן... יש לנו עולם תוכן פנטזיה, ספורט, מוזיקה. באמת, הכל, הכל יש לנו שם. שזה, זה מדהים, זה,
יש
מדהים.
לנו, למאיה ולי, יש באמת את הרגע הזה שהוא נקרא shit moment, או shit moment, אתה נכון? שזה הרגע שבו אנחנו קולטים שיצרנו איזה משהו ש...
כאילו זה טוב.
אבל ברמה מטורפת שאתה שם ידם על הראש, אתה אומר shit?
כאילו, איך זה קרה לי?
כן.
בדיוק.
זה עובד ברמה שאי אפשר לשנות את זה. לא משנה איך תנסה להתקיל את זה, זה יעבוד. לא משנה באיזה צורה ננסה לתקוף את זה. וככה זה גם הקומיק שלנו, וגם הזוגיות, הזוגות האלה שמופיעים ב-XOXO.
זה נורא מעניין, אתם יודעים, כי בעולמות של ברנדינג וסטורי טלינג שאנחנו נמצאים היום, אנחנו מכירים שכבה מאוד ספציפית, לייצר סיפור רגשי, לחבר אותה למותג, לתרגם את זה לכל הנכסים הדיגיטליים. יש לזה שהתוכן יתמוך את הסיפור הרגשי הזה, נכון? האם אני קרינג, או האם אני הירו, או האם אני בצד שלך, האם אני שירותי, לא משנה, כרגע מהזווית. אתם מביאים פה עוד שכבה.
כן.
מותגית שמתחברת בכלל לאומנות יחד עם ה-DNA המותגי, ובונים בכלל פרודקט אחר שמתחבר באופן עקיף אלא לקוחות הפוטנציאליים לקהילה ולמותג.
אני חושבת שבגלל שהתוכן, שהנקודת מוצא שלנו, ה-DNA של הקולקציה, מדברת על מערכות יחסים, זה פתוח לכל נושא שתרצה בעולם. בגלל זה כל כך קל לשלב מלא מלא קונספטים בתוך הדבר הזה, בעצם ליצוק פנימה את התוכן הרלוונטי אליך בקלות מאוד אפשר.
אני מסתכל על החולצה שלך כרגע, כי יכלה להתחבר לעולם האלכוהול, לעולם של מוצרי צריכה וניקיון, לעולם של נופש ומלונאות. הבאת לי אחד אחר גם?
זה באוטו, כן.
חסר לך שלו.
לא, הילדים שלי שומרים על זה באוטו.
הילדים שלך, אחד ושתיים.
לא, שתיים אחד על השני כזה.
הבנתי.
זה לא אחראי להשאיר רק אחד, בוא.
לא, יש היום טכנולוגיות שמצפצפות, נקות איזה, יש כבר איזה. יפה.
זה, תשמע, גילינו את היכולת הזאת, עוד כשעשינו את One of Those Days, ובו קיבלנו את פרסום ראשון של חברה שרצתה להשתמש בפלטפורמה שלנו, בקומיק שלנו, כדי לפרסם מוצר מסוים. והבנו שאם אנחנו מנגישים את זה בצורה נכונה לקהל שלנו, ולא בתור, תראו, תשתו את המשקה X, ואתם תהיו סופר הירוז, כי זה ברור לך שזה
פרסומת. לא צריך גם לעשות את זה בתלחם כזה, לדחוף את זה בצורה מעולה, זה הפוך.
אז כשמאיה מסבירה, מערכת יחסים, מתכוון גם למערכת יחסים שלנו עם הקהל. הם גדלו איתנו ואנחנו למדנו להכיר אותם. זאת אומרת שכשאנחנו מפרסמים משהו, א' כל הוא חייב להיות דבוק לערכים שלנו שאנחנו רוצים להביא, שיכול לעזור לקהל שלנו, ואם אנחנו נפרסם אותו, נפרסם בצורה שהקהל שלנו מאוד יצחק מהפרסומת ויהנה מזה, כן. ולא יגיד, או, נו, דלג על מודעה.
זאת אומרת, אתה רואה מחר קמפיין NFT, אתה רואה מחר קמפיין מותגי NFT, שלא דוחף את הפרודקט או את השירות בצורה מוגזמת, אלא עושה את זה דרך זה, וכולל מרצ'נדייז.
כן.
אתה יכול לתרגם את זה גם לעולם הפיזי.
בדיוק. הטכנולוגיה של NFT מאוד מלחיצה, כי היא חדשה. זה כמו ללכת עכשיו שנים אחורה ולהגיד למישהו, תשמע, הולך לצאת האינטרנט. תבין,
אולי הוא הצליח.
בדיוק.
אולי הוא הצליח.
תגיד, הולכים להציף פאקס. מה זה פאקס? זה מין מכונה שאתה שם דף פה, יוצא דף שם. אגיד לך, לא, מה זה? הסטן הגיע.
כן.
כי אתה מפחד מהטכנולוגיה, אתה לא מכיר אותה. אבל העניין הזה שהטכנולוגיה הזאת הולכת להיות הטכנולוגיה הקיימת. וגילינו שאנחנו מרחק צעד אחד קטן מלהפוך להיות ההורים שלנו ברמה שלא להבין איך להפעיל אפליקציה.
לגמרי.
בפלאפון שכדי, בוא תרגיד.
אנחנו עוד שנייה איגנורנט בעולם הכי טכנולוגי.
בדיוק, אתה מבין? אז ברגע שהבנת, זה וידאו? כן, אוקיי.
היא עובדת מולטיטאסקינג, אל תפריע לה.
זה הבוסית, זה הסיבה שהיא הבוסית.
היא עכשיו יצרה NFT, תוך כדי, אתה לא שמת לב. לא שמת לב.
בדיוק. זה גם משהו מגניב, שבאמת ה-NFT יכול להיות לאו דווקא רק תמונה, יכול להיות
הרגע נולד, הרגע נוצר.
נכון.
NFT יכול להיות כל מוצר דיגיטלי שהוא, אנשים באמת...
רגע, שנייה, כן?
כל דבר דיגיטלי.
זאת אומרת, זה יכול להיות אודיו, מוזיקה, צליל, תו, וידאו,
ציוץ,
סלפי, או סתם פרינט סקרין.
תקשיב, אתה עכשיו נכחת ברגע של הסתירה של וויל סמית עם קריס רוק. תיעדת את זה, אתה מעלה את זה כ-NFT, אתה נכחת באירוע שצולם
בצורה מזווית. וזה שלך לגמרי, כי אתה צילמת את זה בטלפון שלך.
כולם הופכים להיות העיתונאים, הצלמי פפרצים, כולם הולכים עכשיו לתעד את הרגעים בחיים.
זה משנה את החוקיות עכשיו של כל זכויות המידע ואת כל הסיכון שלך.
דרך אגב, זה מאוד, כמו שאמרנו שלאמנים זה מין חידש, אמרנו, אמנים תמיד מיוסרים, נורא קשה להתפרנס מאמנות, פתאום בא המוצר החדש הזה. זה נכון לעוד המון 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 מקצועות. כל יוצר שהוא נורא קשה להתפרנס, גם מוזיקאים, זה לא קל להתפרנס מזה. או פפרצי, תחשוב על זה, עולם שהוא כמעט נכחד, כי היום לכולם יש טלפונים, אז זהו, מה צריך פפרצי?
הייתי בדיוק עם הילדים בלונדון לפני חודש, והסתובבנו בשורדיץ, וראינו מלא אומנים שמוכרים ברוקולי, אתה יודע, כל מיני ציורים.
כן, כן, כן.
ואז התחילו לדבר על NFT. אמרו, רגע, יש לנו פה עכשיו הזדמנות לצאת רגע מהבוט הקטן הזה, למכור 20 ציורים ביום, ולהתחיל לעוף עם הדבר הזה, זה פתאום משנה את כל המרקטפלייס.
תגיד, הילד שלך, מחר כרגע ציור. הוא בן כמה? 17?
כן.
ב-200 גם הדולר?
יפה. ביפנית הם אוהבים פוקימונים כנראה.
זה לא משנה, הילד הצליח למכור משהו שאם עכשיו נתרגם את זה לשקלים, זה כמה? זה 1,000 ומשהו שקל נגיד? זה משהו שבתקופה, כשהילד היה מצייר משהו, אומרים לו, תשמור את הציור, יום יבוא, יהיה שווה.
במגירה.
2022, הילד בן ה-17 מכר משהו ב-1,000 ומשהו שקל. הציור כבר שווה כסף, אתה מבין? הטכנולוגיה שינתה את זה, וכולנו יכולים פתאום ליהנות מזה ולא להיות מיוסרים.
לאן לדעתכם צועד את עולם ה-NFT? הוא יהיה חלק בלתי נפרד מחיי מנהלי שיווק,
הוא לא ישרוד.
הוא לא ישרוד, סתם. עוד שנתיים, שלוש בימים, זה יהיה, שם יהיה המיקוד. או זה יהיה כאילו עוד שכבה מאוד מבדלת?
אני חושבת שזה ממש בלתי נמנע שהוא לא יהיה בחיינו, כי באמת העולם הולך לשם, העולם עובר דיגיטציה, הכל עובר לדיגיטל. מה גם שיהודה מסביר את זה נהדר, שהוא פשוט חותך את המידלמן. זאת אומרת, אם אני היום עכשיו רוצה להפיץ איזה משהו, תוכן הם קח את פייסבוק, אינסטגרם, אתה רוצה להפיץ תוכן, אתה משלם להם כסף, קידום ממומן אם אתה רוצה. אנחנו ספציפית, יש לנו קהילה, אז תודה לאל, לא צריכים להשתעבד לתשלומים. אבל המון מותגים, הרוב הגדול צריך צריך מאוד להסתמך על לשלם לאותם פלטפורמות כדי שיקדמו להם את החשיפה, יגדילו להם את החשיפה, יגדילו להם את כמות המחירות. זה נורא נורא, אתה משועבד לאיזושהי רשת חברתית. זה היום ונורא. הבלוקצ'יין
בעצם מאפשרת לי להיות אוטונומי. אני מתחיל לעבור מול קהילה.
אבל החיות היא עליך. נכון. once you get the middleman, אתה צריך to deliver.
נכון.
וזה כיף, כי אתה סוף סוף עובד בשביל המטרות שלך. כי אתה רוצה להצליח, וככל שאתה תרצה להצליח, אתה תעבוד קשה יותר. הבין, אז יש לכל דבר את היתרונות והחסרונות.
תגידו, הקורונה, איך השפיע על כל עולם ה-NFT?
אני איבדתי את הטעם בעריה.
אגב, זה כנראה יצר עוד כמה NFTs מאוד טובים, כשאיבדת את זה. לא, אבל זה הרים את זה, זה הקפיץ את זה, כי כאילו זה קרה סמוך כזה, הקפיצה והמודעות של זה.
זה נתן חשיפה, לדעתי.
כן, כי ה-NFT... כולם בבית, כולם חיכו לאיזה משהו?
כן, כמו נטפליס.
ה-NFT פשוט לא התחיל עם הקורונה. ה-NFT הוא הרבה יותר ישן, הוא מ-2014, אם אני לא טועה, אבל הוא באמת תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה ב-2020 עם הקורונה. הם להגיד שזה בגלל הקורונה קצת קשה, אבל אתה מבין שכנראה אנשים היו נעולים בבתים, יותר זמן למסכים, יותר זמן לדיגיטציה, לחקור דברים, אפילו זמן, פתאום זמן פנאי, שאתה יכול לחקור ולהתעניין בעוד דברים, וזה כנראה אחת הסיבות המשמעותיות.
מדהים כמה דברים טובים זה עשה בסוף.
כמו שגילינו שבערך כל ארצות הברית הם רוצחים פוטנציאלים דרך נטפליקס, כל הדוקומנטריז רוצחים.
תקשיב, אתמול ראיתי הסוכנות, לא כאילו ארצות הברית או פריז, הכל סדרות רצח והכל מרגלים.
מה קורה שם? זה כאילו נטפליקס מצאו איזה נישה, אנחנו הולכים לעשות המתחזים אבל עולמי.
תראה מה קרה לנטפליקס אחרי הקורונה. הם עשו מרג'ינים מטורפים, נגמרה הקורונה, אמרו רגע, המחיר שלכם לא נראה לנו, אתם לא תעלו לנו מחיר עכשיו. ואנחנו נצביע בידיים, וברגליים, וביטלו להם.
דיזני באו, אמרו, אתם אוהבים סופר הירוס, בואו נעשה לכם סדרות, ונפיל את נטפליקס, וככה זה עובד.
יש לנו בפודקאסט עוד כמה שאלות קבועות שיהיו מאוד מעניינות דווקא בקונטקסט שלכם. כי דיברנו המון על הצלחות, וסבבה, וקהילה, והתפוצצות, ותשעה מיליון, לא תשעה מיליון של הביטוח, כן? תשעה מיליון שלכם.
חשוב לציין שזה לא משהו שבא כאילו ביום
אחד, לא, זה ברור, אל תצטנן.
לא, שזה לא...
לא, זה עבודה מאוד קשה, אנחנו עובדים מאוד קשה.
קל להסתכל על זה ככה, מי שנמצא באינסטגרם ורואה אותנו 5.6 מיליון עוקבים, ככה וככה צפיות, ככה וככה לייקים, אומרים, וואו, אלה, הכל בא להם בקלות.
אז זהו שלא.
אז זהו שלא, כי בשביל זה גם עשינו סדרת רשת בדף יוטיוב שלנו, ביהודה ומאדביר, עם עזרה של ניר שנהב, עזר לנו להכין סדרה שנקראת The Artist. בסדרה הזאת בעצם אנחנו מראים את סוג של מאחורי הקלעים של במה זה כרוך ליצור פוסט ו...
יפה, כאילו אתה מפעל מאחור.
לא להראות את כל השושנים והבננות שכולם עכשיו תשים למלדיבים, שותים פינה קולדה באיזה, לא יודע, איזה וילה על הים, ונהנים מזה. אוקיי? אנחנו מראים באמת את העבודה הקשה מסביב לזה.
אנשים שוכחים שאנחנו רק שניים.
כן.
זה רק שניים?
אנחנו רק שניים.
וואו.
שניים מתחילים את כל ה...
יש לכם איזה משרד מטורף בבית כזה?
לא, יש לנו חדר קטן
סטודיו. אנחנו גרים בקיבוץ.
מחשבים גדולים כאלה עם...
לא.
יש את הוואקום של יהודה, שזה הכלי שהוא מצייר עליו, שהוא באמת מאוד מרשים, אבל זה הכלי עבודה שלנו, זה ה...
כן, יפה.
אנחנו גרים בקיבוץ, נוסעים על קלנועית. ברמה הזאת.
כן, נכון, ככה תמיד אני מחזירה לפרופורציות אנשים שאומרים, מה, אתם בטח זה... חבר'ה, אנחנו נוסעים על קלנועית, זה אומר לכם משהו?
קלנועית אפיקים. זה מזכיר לי את ה... אתה רואה כאן אנשים בפרסום נוסעים במושב ובקיבוץ, כי להנשנע אותם ממקום למקום. בקיצור, אתה אומר, לא נולדים לזה, עובדים בזה. זה תובנה מספר אחת.
אתה חייב.
יש לנו, תמיד אנחנו שואלים בכל פינה, איזה מותג מייצג אתכם באופן הכי טוב, ולמה ולא נייקי? איזה מותג, כאילו, באמת, כאילו, אתם מתחברים אליו.
אנחנו, מאוד חשוב לנו שאנחנו בעצם מייצרים תוכן, אז באמת לקחת דברים שקשורים אלינו בערכים, אז בראש ובראשונה אין פה בכלל עוררין, אנחנו עם וואקום המון המון שנים, זו אותה חברה שמייצרת לנו את ה... לא רק לנו, לכל העולם, מייצרת את ה... לנו באופן פרטי, מייצרת את הלוחות הדיגיטליים שעליהם אנחנו מציירים, זה כמו, תדמיינו טאבלט, רק בגודל של מסך טלוויזיה, זה בגדול, זה הלוח ציור שלנו, וואקום זה נקרא. מה גם שהם באמת מאוד, מה שאנחנו מאוד אוהבים במותג הזה, זה שלא רק, הם באמת מבינים את הצרכן. הם עושים את זה בשביל הצרכן, דיברנו אפרופו על קהילה, אז הם קשובים מאוד מאוד לצרכים של אותם משתמשים. הם מבינים שהם אומנם נישתיים, אבל יש המון המון אמנים פוטנציאליים בעולם, אז הם מייצרים באמת את המוצרים באיכות הכי גבוהה שיש. הם מאוד קרובים ללקוחות שלהם, נותנים הרבה הזדמנויות להשיג מוצר, יש גם יקרים מאוד, גם זולים מאוד, למי שאין הרבה כסף, יש להם ורסטיליות מאוד גבוהה, והם כל הזמן משדרגים את עצמם.
יש תפיסה מאוד מוטעת, לדעתי, של אנשים שאומרים, אני פונה לקהל מאוד נישתי, אז אני לא יכול
להצליח, כן.
הם לא באים בגישה.
זה תפיסה קבועה, דרך אגב, אצל אנשי שיווק.
זה טעות.
זה קהל נישתי. אני לא מבין
שאתה... לא, אבל נישתי הוא בסוף הכי ממוקד.
בדיוק.
ברור.
בדיוק.
מה גם שאם אתה עושה קהל נישתי בכל העולם, אז פתאום הנישה שלך הופכת לענקית.
תני לי דוגמאות לנישות קטנות שהן...
נישה זה אמנים, לדוגמה. רוב האנשים שהולכים פה ברחוב לא יושבים ומציירים בזמנם חופשי או רוצים להתפרנס מזה, נכון? אז הנה, אנחנו, זה הקהילה שלנו. לא רק אמנים אמנם, גם זוגות, כי פתחנו לתוכן יותר רחב מרק אומנות, אבל יש עוקבים אחרינו המון 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 אמנים. ביקשו מאיתנו, בואו תעשו קורס דיגיטלי שמלמד אותנו איך לצייר. ישבנו חצי שנה והכנו קורס דיגיטלי. לאמנים בלבד, זה נישתי.
אוטומטי, שיעורים קבועים.
כן, כן, כן. זה נישתי לחלוטין, אבל וואלה, פתאום אתה רואה כמה ביקוש יש לדבר הזה. ברגע שאתה יוצא מגבולות המדינה, פתאום אתה אומר, בונה, הנישה הקטנה הזו הפכה למדינה.
כי זה נהוג להסתכל על הנישה בהתאם לאזור הגיאוגרפי שלך.
נכון, נכון. ככה רגילים, תבניות.
ברגע שאתה אומר, רגע, אבל אוקיי, זה נישה פה, ונישה שם, ונישה שם, ונישה שם, ונישה שם.
זה כבר נהיה הרבה.
בדיוק.
איזה כיף זה להיות בטרנד כל כך חזק, כשאתם נמצאים בליבו, כאילו, ופתאום מקום מתפוצץ סביבכם? זה לא טריוויאלי.
מה?
מאיה ויהודה דביר, מקומיקס דיגיטלי. היה מה זה נחמד? ומעניין, ומפרה.
יש לנו איזה משהו ממש מיוחד שאנחנו עושים עם הפודקאסט הזה, רק שתדע, רציתי איזה. הלינקון ביו שהולך להיות לפודקאסט.
באינסטגרם?
כן, הלינקון ביו הולך להיות בעצם, ברגע שאתם נכנסים אליו, אתם יכולים להירשם שם, ואז בעצם יש איזה אלגוריתם שבודק האם אתם עוקבים אחרי אקסו אקסו הפרויקט שלנו באינסטגרם, טוויטר ודיסקורד.
בכל הנכסים?
כן. אינסטגרם, טוויטר ודיסקורד. ברגע שאתם עוקבים אחרי שלושת העמודים האלה, יהיה עמוד במיוחד בשבילכם, בתוך הדיסקורד של הקהילה, הליבה של אקסו אקסו, יש שם חמש...
הדיסקורד זה יהיה אתגר.
כן. יש שם חמישה דימויים, מי שירשום את הקומנט או את הקפצ'ר הכי הכי מוצלח, יכול לזכות ב-NFT חינם. מהקולקציה. אנחנו נבחר.
קהילת מנהל השיווק מצייצים, יאללה.
יאללה.
לכל זה.
עכשיו עושים סאונד אפקט.
גם פיצוצים מאחורה צריך...
ונדם.
יפה. תעשה גם
יש לנו פה נרשמים כבר, אני רואה.
נרשמת כבר, יפה. אני הולך על זה. אני אפיץ את הבשורה. נעלה את זה יחד עם הפודקאסט. אז חברים, היה ממש כיף לארח אתכם.
תודה רבה. בית
אלפא עד חשמונאים בתל אביב. ועם ההתפוצצות. ועשיתם לנו קצת אורים ותומים, מה זה NFT, ואיך חיים זה, ואיך מותגים יכולים, נראה לי, לשדרג את עצמם לגמרי. ואתם בעצם יועצים גם, נכון? לחברות, מסחריות, ששומעות אתכם עכשיו, ושנות אליכם.
הכל, מי שרוצה לפנות
אליכם. יצליחו למצוא אתכם, לדעתי. לדעתי יצליחו למצוא אתכם. אתה רוצה שאתה נייד שלך.
יהודה ומאיה דביר באינסטגרם, בכל מקום אפשרי, רק לא באונלי פנס, כי עדיין לא העלינו תוכן. אבל יש דף.
לא העלית באונלי פנס?
האמת היא, אני צריך בצד, פתחנו את הדף הזה.
אבל בפורנהאב אמרת שיש לך כבר סקשן שלם.
שם זה הכנסה עיקרית. פתחנו את הדף הזה, צחוק בצד, פתחנו את הדף הזה, כי אמרו לנו, תקשיבו, תפתחו את הדף הזה, כי הדבר הזה זה להיט, ומישהו עלול לתפוס את הדף, יכתוב יהודה ומאיה, יעלה לשם סדום מהמורה או whatever.
אז כאילו תפסת את זה.
תפסנו את הדומיין
של יהודה ומאיה. כן. היו עושים לכם שם שיימינג רציני.
יש לנו שם סאבסקרייבר אחד. באמת, לא היה לנו כלום.
אתה צריך אחד.
אתה?
אז חברים, עד כאן שיווק on the go להיום. אני שמח, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פורמן וטל סביוק מצייצים, דרור גנות מאדיו ספוטיפיי, איתי סוויסה ובנייה שמכים אותנו פני ביזי. אני ממשיך לכם, מאחל לכם להמשיך להתפוצץ.
תודה רבה.
באמת מרגש. יש לכם גם פשן כזה מטורף, אתם עפים על זה ואוהבים את זה.
חייבים.
בסוף מי שאוהב את זה מצליח, ונראה לי כל לילה אתם קמים בבוקר עם אין סוף רעיונות.
זה עיניים אדומות.
חד משמעית.
ועיניים אדומות, וילדים, ובית אלפא, ונעדם, יש לך את כל ה... אבל אתה בטוב.
זה חומר לציור.
אתה בטוב לגמרי. אז תעופו על זה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה.
ביי ביי.